מהדורת הבוקר סוף השבוע עם איתי גדסי ויאנקל'ה פרידמן. בוקר טוב לכם מאזינים יקרים, אנחנו עם תוכנית נוספת מהדורת הבוקר סוף השבוע כאן בקול חי. בוקר טוב יאנקל'ה פרידמן.
בוקר טוב איתי, בוקר טוב למאזינים, מה שלומך?
ברוך השם מצוין, איך אתה?
יופי, חסדי שמיים, ברוך השם. אתה יודע מה ההבדל בין הפתיח של שבוע שעבר לתוכנית לעכשיו?
שאנחנו לא פותחים ימותר
לא,
לפרסום.
לא, אז היה מדינה שמתנהלת, מדינת ישראל התנהלה עם ראש ממשלה, אתה יודע, עם נבחרי ציבור כמו שצריך, כמו שצריך, כמו שמתוקם במדינה דמוקרטית, אבל החל מהשבוע, באופן סופי, ראש הממשלה זה נשיא בית המשפט העליון.
טוב, מזל.
כרגע אין נשיא.
מזל שהנשיא שמה הולך הביתה עכשיו.
הלכה הביתה.
הלכה, כן. אז אני אומר,
הלכה הביתה, והייתה חייבת, כמו שאומרים, לתת את המסמר האחרון בארון הקבורה. אבל מה, לדעתי, היא לא חלמה שהיא עושה את זה בארון קבורה של עצמה. כי אם היא חושבת שתהיה לה איזושהי מורשת מהפסקי הדין שלה, אני חושב שהיא טועה בענק. הציבור במדינת ישראל, למרות המלחמה, למרות המלחמה ובאמצע המלחמה, לא יהיה מוכן לקבל את זה.
ברור.
ובוודאי ובוודאי שבטווח של חודשים, ברגע בעזרת השם שתיגמר המלחמה, לצערי, אבל אני רואה שהכל יחזור. מה, נמשיך לריב פה? ואז עוד פעם יהיה בלגן?
לא, זה בסוף ייגמר. אני דווקא די מעודד שאני רואה שבפסיקות קודמות היה לה רוב גדול יותר, והפעם זה ממש על חודו של כל, מה שאומר שבעצם...
על חודו של כל רק בגלל שהיא נשארה, אם היא הייתה כבר לצורך העניין היא בחוץ.
אז לכן אני אופטימי. שאלת אותי למה אני אופטימי. אני אופטימי כי זה הולך להשתנות, ואם זה לא ישתנה ככה, אז העם ישנה את זה.
איך אתה מסביר שהיא כזאת מנותקת מהעם? כל החבר'ה שם, הם מנותקים? הם לא ראו במלחמה? אין להם קרובי משפחה שנמצאים בעזה?
זה הקרב המאסף שהם עושים, זה ניסיון אחרון שלהם. כי אין עוד אופציה, אתה רואה שאם הם יוצאות החוצה, כי הם פרשו, הם סיימו למעשה, אז אין רוב. אז מה אתה? אז תהיה אופטימי. אני אופטימי.
אני אופטימי.
פסיקות קודמות של חוק דרי, אם אתה זוכר, זה היה רוב מוחלט, זה היה אפס, אני חושב, נגד.
גם עכשיו, גם אתמול, גם ההמשך של זה, חוק הנבצרות, הם ממשיכים לעשות כאילו המדינה בכיס שלהם, של אבא שלהם, והם הבלבטים.
טוב, עוד רגע נרחיב, בוא נודה לצוות שלנו. קובי סגל, עורך ומפיק, טכנאי של מוטי קופפר, אנחנו מתחילים.
ושלא לדבר על השאר הסיבות להיות אופטימי, תשמע, אני אגיד לך את האמת, השבוע הזה, אחרי החיסול של המספר 2 בחמאס.
סלח אל-עורי.
נכון.
והנאום הארוך של נסראללה כל כך מתיש, לא אמר כלום, אנחנו בכוננות אמנם, אבל מעבר לזה... כן, אבל מעבר לזה, בוא, מה, אתה יודע, הוא רוצה מלחמה?
לכאורה.
כן, טוב, מצוין.
לא, 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 זה לא מצוין.
למה לא?
ככה, כי כל יום אנחנו סופרים את איתי.
לא הבנתי, אתה מעדיף להישאר תחת איום הטילים?
לא, לא. אז מה אתה רוצה? שאלת אם אני רוצה מלחמה, התשובה היא לא.
אנחנו לא רוצים, הוא מאיים, לא אנחנו.
אנחנו רוצים הרתעה.
עכשיו אחרי שהוא מאיים, מה אנחנו צריכים לעשות?
לא, אחרי דיבורים בלבד אין לנו מה לעשות.
אז בתקיפה הקרובה הוא צריך לקבל מכה קשה.
אתה חושב שצריך להמשיך עם החיסולים הממוקדים?
יש, גם היום הרגו איזה מישהו, 182 אני חושב, כן? עוד רגע, נבדוק עוד מעט עם קובי.
מספר 182?
של המחוסל אצלהם, כן, של חיזבאללה, נברר עוד מעט איפה זה אוחז. אבל השילוב הזה, גם של חמאס, חיזבאללה, חות'ים, סוריה, כל זה, לא נותן לנו באמת להרחיב את המלחמה, אבל לפעמים אין ברירה.
שמעתי אתמול פה בדרכי לרדיו, אתמול בערב, במהדורת החדשות עם אבי ממרן, שומע מתראיין ראש מועצה מהצפון, אומר שהודיעו להם מכוחות הביטחון, שהתאריך הראשון, האופטימי ביותר להגיע, לחזור לבתים בצפון, הוא אחרי פסח. שמעתי את זה, אני אומר את האמת, לא יודע, הייתי בסוג של אלם. זאת אומרת, כל תושבי הצפון, אנחנו מדינת ישראל, זה שאני ואתה גרים פה במרכז, ואולי רוב המאזינים אפילו, זה לא אומר שאנחנו לא במלחמה, והם נמצאים במלחמה כל הזמן, הם לא בבית.
מפונים.
יפה, אז אמנם אנחנו יכולים להגיד, חיסלנו בצפון, בפועל שטח ענק, אולי במספר תושבים זה פחות, השטח הוא ענק.
כן, צמודי הגדר יותר. נכון. אבל שם אני חושב שפינו יותר. תושבי קריית שמונה, הלכו קצת...
ושלומי וכאלה, נו. אלה לא יחזרו הביתה לפני פסח.
שם באמת יש לחימה, ובאמת צריך לשמור על ביטחונם של התושבים. שם הטיל נונטט, אתה רואה מאיפה, הם שולחים את זה ממרחקים.
כן, ואני רואה גם שהם...
ומוריד בתים, ועשה שם נזק רב. אבל תראה, בסוף הרעיון של נסראללה, הוא דיבר על זה אתמול בנאום שלו, זה שתושבי ישראל לא ירגישו בטוחים ויעזבו. הוא אמר את זה, הרעיון שישראל היא מקלט בטוח עבור יהודים מכל העולם, כפי שהיה אחרי השואה, כבר לא בדיוק עובד, כן? ואת זה אנחנו צריכים להוכיח לו שכן. עכשיו, למה הוא מדבר על זה ככה? כי הוא משלב בין האימותים הפוליטיים, האימותים המשפטיים, שזה גם אימות בתוך העם, וכמובן ההפגנות וכו', והמלחמה שהם מצליחים לתקוף, ולכן אנחנו צריכים מה שנקרא להתחזק. אנחנו חזקים, אני חושב שגם הציבור בישראל, עזוב רגע את הבית משפט, מה, הם אני חושב די מנותקים באמת, בעידן כזה, מגנום של מה אתה חושב.
אני רק שואל את עצמי למה בית המשפט לא החליט שלמשל הבחירות התקיימו היום. מותר, הם יכולים להחליט.
הם יכולים, ודאי.
היום הם רואים סקרים ש...
אז אני אומר...
שיאיר לפיד 80, 80 גם כן.
אז זה איזו הזדמנות, אתה...
אגב, הזויים עם הסקרים האלה, פתאום אני רואה, באמת, אני מתפלא. הם חושבים שהציבור טיפש, אני, אתה, מה הם חושבים? אתה יודע מה? הגעתי למסקנה שהם בטוחים שאנחנו טיפשים.
כן.
ככה הם מבסטים את דעת הקהל, ואנשים טיפשים, מאמינים לשטויות שלהם. אם יש בחירות באופק בכלל, אם היה בחירות היום, אז יאיר לפיד 80 וגנץ וביבי 20. נו, בחייכם. ככה זה תמיד. אבל זה מה שאני מתפלא, איך שופטי הבגץ לא החליטו, אתה יודע מה, אני מגדיל עכשיו לעשות. למה בכלל לעשות בחירות? שהם יחליטו
מי. אני אגיד לך משהו, זה עולה... זה לא שהם החליטו, הם נותנים לך להחליט מי בפרלמנט, אבל מי מקבל בסוף את ההחלטות, זה לא אלו ששלחת לשם, זה אלו שמינו את עצמם.
אתה מכיר את אלה שמתייעצים איתך אחרי שכבר החליטו? זה הסוג הזה, כן. הוחלט, נותנים לך את ההרגשה הטובה, מה אתה אומר?
אז הפעם גם את ההרגשה הטובה אין, זה ההבדל. תשמע, בסוף אני באמת אופטימי, אני חושב שאם אנחנו עכשיו נמצאים על חודו של קול, זה אומר שהדבר הזה... משתנה, בדרך להשתנות, הולך להשתנות, גם אם הרוב לא מובהק ולא בכל התחומים והנושאים, שיש מחנה שמרני, אבל הוא קיים, המחנה השמרני, ורואים אותו.
לפי החוק היבש כרגע, אם גם הכנסת, הם יכולים להוציא את נתניהו לנבצרות.
נכון, ולא על רקע בריאותו.
כן, כן, אתה מבין זה?
אם היועצת המשפטית תחליט שהוא מפרט הסדר ניגוד העניינים שלו, אז היא יכולה להדיח אותו.
תגיד איך היא לא מתפטרת כבר? אם מיכל רוזנבוים, מנכ"לית היושב-ראש החברה...
רשות החברות.
יפה, היא התפטרה כבר. בלית ברירה, אבל התפטרה. והיא ראתה גם שהיא לא יכולה להמשיך לעבוד בינינו.
מה זאת אומרת? היא מתנגדת... זה כמו נציבת שבס. שמוציאה מכתב נגד השר שלה, בצורה חריפה מאוד. שנייה, תשמע, ואחרי זה היא לא מבינה. מה רוצים? למה רוצים להדיח אותי באמצע הקיונה? לא באמצע, בסוף. לא להאריך לה עכשיו, כן? כי אם אתה עובד של מישהו,
אתה לא יכול לעבוד איתו אם אתה מדבר נגדו.
בדיוק, בצורה, בצורה, זה הכל, אותו דבר. גם מיכל רוזנבוים, אותו דבר.
מהרה הזאת, מה, היא לא יכולה, היא לא מבינה את מקומה? ואדם שנאחז על כיסאו ולא זז?
היא נציגת הממשלה בממשלה.
אתה מבין, היא היד שלך שנותנת לעצמך סתירות. אתה מבין את זה?
לא, אני מדבר על נציגת הממשלה בגץ. בממשלה הזאת.
לא אחזתי, חזק.
אז לכן היא נמצאת שם, מכוח...
תקעו אותה עם כיסאות של ברזל, עם מסמרות של ברזל, היא לא יכולה לזוז גם אם היא רוצה כנראה.
טוב, הבוקר, כמו שאמרנו, לא פתחנו עם מותר לפרסום, ולכן אנחנו באמת שמחים על העניין הזה.
זה הסיבה שאני מחייך כל בוקר.
אבל אני רוצה באמת להבין, תעזור לי, אולי נברר עם קובי, זה בגלל שעצימות המלחמה יורדת, או שאנחנו עדיין באותה פריסה והערכות, ופשוט, ברוך השם, אין לנו נפגעים, וזה באמת שינוי כיוון.
נכון, אני, קודם כל, עצם זה שאין נפגעים,
זה כבר ברכה.
הרבה ימים, שאתה, הנה, 90 יום, וכל יום, למעט מהפסקת אש, כל יום היה לנו הרוגים. אז קודם כל, ברוך השם, מכל סיבה שהיא, ברוך השם, אין הרוגים. אם באמת את הוצאה מפחות לחימה, אני לא יודע. אתה יודע, אנחנו לא שם בשטח. את זה באמת צריך לשאול את קובי, אם הוא יודע. אבל יש את החטוף הזה שישראל הודיע אתמול, שהוא נהרג.
כן.
ממש, הוא נהרג אתמול, שלשום. והשאלה היא מאיזה יש הוא נהרג. מאיזה כוחותינו כי ניסו לחלץ אותו, או שהחמאסניקים הרגו אותו. המחבלים האלה. למה זה שאלה? זה שאלה מהותית. לגבי שאר החטופים, האם אתה רוצה לעשות מבצע צבאי להחזיר את החטופים?
כן.
או שאתה אומר, לא, בוא, מבצע צבאי ממילא הם מתים.
לא, זה כל דבר לגופו, לדעתי, זו, אתה יודע.
הייתה הזדמנות זה בטוח. מידע, חבל שזה לא הצליח, הייתה הזדמנות זה בטוח.
טוב, אני חושב שהם מפוזרים, אני חושב שחמאס נערכו, ואנחנו רואים שהם נערכו, ואנחנו גם רואים שהם נלחמים, כולל אתמול. ולכן זה לא שימצאו ככה פתאום, זה מידע מודיעיני, על בסיס אלה שכבר נעצרו, ונקווה שבעזרת השם, אתה יודע.
שאלת השאלות זה עד מתי, אבל לפי שאתה שומע את התוכניות, באמת אני אומר, זה הקטע הקצת מדכא, שאתה שומע את תוכניות הצבא, ואומרים לך גם דובר צהל, כולם, אתה שומע מפמפמים לאט לאט, זה ייקח זמן, זה ייקח זמן. מה זאת אומרת, זה ייקח זמן?
מה לעשות?
שנהיה בשטח, שנהיה בתוך עזה?
כן, מה לעשות?
כל יום יהיה הרוגים?
מה לעשות? אבל אני שואל אותך, מה לעשות?
אבל זה כמו בלבנון, אתה זוכר שאהוד ברק יצא מלבנון?
כן.
למה הוא יצא? בוא נשאר.
כי התבוססנו בבוץ הלבנון.
יפה, מה, אתה רוצה שנתבסס עוד פעם?
אבל אני שואל אותך, איך אתה מחסל את האיום?
מה אתה עונה לי בשאלה?
לא, לנו יש מטרה.
אני מסכים איתך, אבל אני איך לחסד את זה עוד שאלה.
אין ברירה. או להוריד את הכל מהאוויר, אתה רוצה?
אני מעדיף, כן, אני מעדיף שדם שחיילנו לא יתפך, זהו.
אבל מישהו יכול לעשות את זה?
אני גם מעדיף. מתחילת המלחמה אני אומר, חבל שפוטין לא ראש ממשלה פה לשבוע. אם הוא היה ראש ממשלה לשבוע בלבד, אז אפילו את הבגץ הוא היה שואל.
בוא נשמור את הדיון לעוד מעט. חבר הכנסת צבי סוכות, בוקר טוב.
שלום ובוקר טוב.
יושב ראש ועדת המשנה של ועדת החוץ והביטחון לענייני אזור יהודה ושומרון, בוקר טוב לך.
שלום לך ושלום למאזינים.
תגיד, אולי נתחיל ישר מהציטוט שכיכר פלסטין תהפוך לכיכר גבורה ישראלית. אתה עומד מאחורי הדברים האלה?
לחלוטין, בוודאי. תראה, הדבר הכי חשוב במלחמה הזו, אבל הכי חשוב, תמונת ניצחון ברורה ומהדהדת. בכל מקום בעולם הערבי, כל ילד ידע לו עוד הרבה מאוד שנים קדימה מה קרה למי שהתעסק עם מדינת ישראל. ולא, חיסול בחירי חמאס זה תמונה יפה, זה נחמד, אבל זה לא תמונה ניצחון.
אבל בשביל שכיכר פלסטין תהפוך לכיכר הגבורה, אתה צריך לשלוט שם כמו שצריך בכיכר הזאת.
בוודאי. אני מדבר על זה, אני אומר שצריך
לקחת... אז מה? אז דם חיילנו ימשיך להישפך? אני שואל אותך.
בדיוק הפוך. הדרך שבה אנחנו נפסיק לשפוך דם היא הדרך אם אנחנו נשקם את ההרתעה הישראלית. את ההרתעה הישראלית אנחנו חייבים לשקם, כי היא התרסקה לנו בשמחת תורה האחרון. היום אתה אפשר, אתה יודע, לא צריך להיות איזה מומחה גדול בשביל לראות את זה. אנחנו רואים שאף אחד לא פוחד מדינת ישראל היום. החות'ים מתימן מרשים לעצמם לראות עלינו בלי סוף, והם כמעט ללא תגובה. המיליציות העיראקיות במזרח ירדן יורים לכאן, מחכים להתמודד איתנו. מיליציות בסוריה, לבנון, איראן, כולם מתעסקים.
תגיד, אז מה זה אומר עלינו? אתה יכול לשים איזה אצבע על הנקודה? למה זה קורה?
מדינת ישראל הייתה הרבה מאוד שנים החזיקה סוג של הרתעה במזרח התיכון, וסינואר ניפץ אותה. זו האמת, אנחנו לא יכולים להתחמק מזה. עכשיו, כדי להחזיר את ההרתעה, אנחנו צריכים לעשות משהו שהוא מאוד דרמטי, אנחנו צריכים לעשות משהו שיהדהד, משהו שהם יבינו, שבעל הבית...
אז בינתיים זה נראה לך שעושים את זה?
תראה, אני חושב שצהל פועל מצוין ברצועת עזה, אבל צהל, מה שהוא עושה היום ברצועת עזה, זה להסיר את האיום, שזה דבר חשוב, זה נצרח, אבל זה לא דבר שהוא, זה לא מחיר כבד, זה לא משהו שיהדהד אחר כך, זה לא משהו שיראה לכולם שלא שווה להתעסק איתנו, כי תראה, אפילו... אם אנחנו, בעזרת השם, אנחנו נחסל את סינואר ודף, זה מה שכולם מצפים לו. כולם,
אתה מאמין שזה יקרה?
סינואר ודף, ואני חושב שיש לזה סיכוי, וגם אם זה יקרה, אתה רואה שכולם לוקחים את זה בחשבון, ועדיין יורים עלינו מכל כיוון אפשרי, כולם לא סופרים אותנו למרות שהם רואים מה אנחנו עושים בעזה, אז כנראה שזה לא מספיק.
תגיד, למה הממשלה או מדינת ישראל לא מקדמת תהליך של עידוד הגירה של ערבים מעזה?
שהעמדה שלנו נשמרה בצורה מאוד ברורה.
כן, אבל...
בתקופה האחרונה. אוקיי. וקודם כל, אתה יודע, אני אוהב כל, תמיד בשמאל אוהבים שהם אוהבים לדאוג לערבים. אז חבר'ה, אין מה לחיות באשליות. המצב בעזה בתקופה, בעתיד הנראה לעין, לא הולך להיות טוב. מדינת ישראל לא הולכת לוותר לעזתים, לא הולך להיות שם שום שלטון שיעשה להם חיים טובים. כולם שם תומכי טרור, ובעתיד הנראה לעין לא הולך להיות חיים
אבל טובים. אבל איכשהו הצלחת להתחמק מלענות לי על השאלה הראשונה. נניח שעברנו את השלב הזה, וישראל באמת פרזה את כל רצועת עזה. מה קורה ביום שאחרי? מה קורה?
תקשיב, זה לא הולך לקרות. אנחנו לא הולכים, גם מטרות המלחמה, כפי שקבינט הגדיר אותן, והתוכניות המבצעיות של הצבא, לא הולכות לנקות את הרצועה ממחבלים ונשקים. זה לא הולך לקרות בעתיד הנראה.
אז מה עשינו?
לא, תשמע, תשמע, קודם כל, אתה שואל אותי, אני אמרתי
לך... כן, אני שואל אותך, ברור שאני שואל אותך, אתה חלק.
דעתי, עם דעתי פתחנו את הרעיון, אבל מה שקורה עכשיו, מטרות המלחמה, הן לפרק את ארגון חמאס, למוטט להם את הפיקוד והשליטה, את היכולות השלטוניות והצבאיות שלהם, אבל חוץ מזה, בוודאי שישארו מחבלים ברצועת עזה, אף אחד גם לא אומר שלא. ישארו הרבה מאוד מחבלים ברצועת עזה, והרבה מאוד אמל"ח. ולכן אני אומר, אנחנו צריכים הרתעה, תראה, צריך להבין את זה כל הזמן, ואני אומר את זה כחבר ועדת חוץ וביטחון, מדינת ישראל היא לא אמריקה. אנחנו לא מעצמה עם כוח בלתי מוגבל. והרכיב הזה במלחמות שנקרא הרתעה, אנחנו חייבים...
אז מה צריך לעשות? אז מה צריך כן לעשות? אתה יודע מה? לא, מה לא? מה כן?
אמרתי, אם זה פתחנו את הרעיון...
לא, אתה אומר אם זה פתחנו את הרעיון בסיסמאות, מה צריך לעשות בפועל? למחוק את הזה? אתה בעד להשאיר המלאך שם? אני לא מבין, אתה קצת סותר את עצמך.
הפוך, אני אומר, אתה שומעים מה צריך לעשות, אז אני אמרתי לך, זה התחלנו. אנחנו צריכים לקחת שטח בצפון הרצועה, לכבוש אותו, לספח אותו, להחריב שם את כל הבתים, לבנות שם שכונות של יהודים, על שם...
אוי, להקים מחדש את גוש קטיף.
לא רק את זה, לא רק גוש קטיף, גוש קטיף זה היה משהו קטן, אנחנו צריכים להקים שם משהו גדול, משהו שיעדד בכל העולם, אנחנו צריכים להפוך את כיכר פלסטיני, כיכר הגבורה, משהו באמת שכולם בכל העולם הערבי יסתכלו, והתמונה הזאת תהיה להם מול העיניים, ויבינו שאיתנו לא מתעסקים, זה מה
שאנחנו צריכים. אנחנו יכולים לעשות את זה?
אנחנו צריכים לפתוח את שערי עזה. אם אנחנו יכולים, בוודאי שאנחנו יכולים, זה מה שמדינת ישראל עשתה ב-48, זה מה שמדינת ישראל עשתה אחרי מלחמת ששת הימים.
אתה לא חושש שארצות הברית תפסיק את הסיוע, גם הביטחוני השוטף, אני מדבר, עזוב את ה... כן? למדינת ישראל, ובכך למעשה תעצור את המלחמה?
חלק ממה שאנחנו צריכים לעשות, זה להשפיע על דעת הקהל האמריקאית. ואני חושב שבכירים ישראלים שומרים ומשמיעים קולות, כביכול, לנו יש איזושהי אחריות על ערבים שחיים בעזה, הם עושים נזק מטורף. בכל העולם ובמיוחד בארצות הברית, כי הרי אם מגיע בכיר ישראלי ואומר אנחנו מחויבים לדאוג לעתידם של תושבי עזה, אנחנו נביא לגורמים שאינם עוינים לשלוט ברצועה, הוא יורה לעצמנו ברגל, כי הרי מה אנחנו, אם זה מה שאומרים בכירים ישראלים, מה אתה מצפה מה-CNN, מה אתה מצפה מה-New York Times, שהם יהיו יותר ימינה מבכירים ישראלים, שהם יגידו, הבכירים הישראלים אומרים שהם מחויבים לדאוג לתושבי עזה ואנחנו נגיד שלא, ככה זה עובד, אם אנחנו נבוא ונגיד את האמת, והאמת היא שמי שהרס את החיים לתושבי עזה זה ארגון חמאס. מדינת ישראל התנתקה מעזה ב-2005, וחמאס לקח אותם למקום הכי נורא בעולם.
אז אתה בעד בעצם לא לשמוע למה שדעת הקהל העולמית, ובטח לא לאמריקה. הם לא יסכימו הרי שנחזור לגוש קטיף.
אחד, אמנם לא מבוגר מספיק, אבל מספיק ומכיר את ההיסטוריה של מדינת ישראל כדי לדעת שבעולם אוהבים אותנו כשאנחנו מתים, בעולם אוהבים אותנו כשאנחנו מגרשים יהודים, בעולם לא אוהבים אותנו כשאנחנו מנצחים, פחות. אבל אחר כך תמיד מעריכים אותנו, אחר כך רוצים לעשות איתנו עסקים, ככה זה עובד. כשאנחנו יוצאים למלחמות, אף אחד לא אוהב את זה.
תגיד, יש מצב... כן, חבר הכנסת סוכות, יש מצב שצהל מוריד באמת את רמת האיום ביהודה ושומרון? כלומר, אתה רואה את זה מקרוב, אני מניח את המצב, אתה חושב ש... איפה אנחנו חזים מהבחינה הזאת?
אני חושב שביהודה ושומרון, קודם כל, צהל פועל היום כמו שהתחננו שהוא יפעל כל השנים, ממש כך, בצורה שיש פעילות מאוד חופשית. של צהל, במשך שנים הם כל הזמן פחדו, שאם נפעל מדי חזק בג'נין, אז הדאטים יתחילו איתנו מלחמה, ואז אסקלציה של מלחמה, כל הזמן פחדו ביהודה ושומרון לפעול כמו שצריך, כי פחדו מסביב. עכשיו החסמים האלה הוסרו, וצהל ברוך השם, לילה לילה, יום יום, פועל בתוך מחנות הפליטים, בצורה שהוא לא פעל בה בעבר, כולל תקיפות מהאוויר, אני חושב שמתחילת המלחמה כבר עברנו מזמן את ה-300 מחבלים מחוסלים, אני חושב שיש לזה, מרגישים את זה בשטח ביהודה ושומרון.
אז אתה אופטימי? תכלס, אתה אופטימי?
אני...
לא בטבע שלך באופי, אם כרגע אתה אופטימי.
לא, הפוך, אני דווקא בטבע שלי אני מאוד אופטימי, אבל אני חושב שאנחנו... זה תלוי מה מדינת ישראל תעשה, זה לא עניין של תחזיות. זה תלוי מה נעשה, ואם אנחנו נהיה מספיק חזקים, אני חושב שעם ישראל חזק, אוהבים שלנו הופתעו עד כמה שהוא חזק, נסראללה דיבר שנים על זה שמדינת ישראל, שחברה ישראלית מפורקת, מפורדת, לא בנויה לשלם מחיר של מלחמות, והנה אנחנו כבר...
טוב, תגיד, אני חייב עוד שאלה, כי הזמן שלנו מתקדם, אני חייב עוד שאלה, מה תגובתך לעובדה שאתה יכול לבזבז את זמנך בכנסת, בהצבעות ודיונים, ובסוף האצבע שלך לא רלוונטית ולא קובעת כלום?
תשמע, בושה וחרפה, אני קודם כל לא חושב לא רוונטית, לא קובעת כלום, אבל כן, בגעת...
לא, היא קובעת עד שבגעת מחליט.
ככה העם מרגיש, הפוך, העם מרגיש את זה, הוא דיבר בתסכול איתי.
לא, זה בסדר. אני, לא, אני מבין, אני, זה דברים שאני גם אומר, אבל אני רק אומר, בסוף, לא צריך גם להגזים. בסוף, אני חושב מה שהיה כאן בגץ, אתה יודע, בזמן מלחמה, רק בשביל שהנשיאה חיות תהיה חתומה על פסק דין, יחיד לעשות מהלך שהוא דרמטי, סוג של מהפכה משפטית, לא פחות, שזה משהו שהוא באמת, רק אומר, מרוקן לגמרי מתוכן, אבל מרוקן בצורה משמעותית את התפקיד של הרשות המחוקקת. בושה וחרפה. אנחנו,
זה לא רק מרוקן, אתם השתמשתם לרעה בסמכותכם המכוננת.
יותר מזאת, עוד מעט הם יבקשו לנהל את המלחמה גם, הם יגידו שאתם לא כשירים. והם יגידו לכם עד איפה, עד איזה מטר אפשר להתקדם בעזה, ועד איפה זה כבר לא חוקי.
בטח לא להקים את, על כיכר פלסטין, את כיכר הגבורה, בוא.
תראה, אני חושב שהדברים שיש לנו לתקן במדינת ישראל הם כל כך הרבה. כן, בין היתר, גם את העניין הזה, אנחנו לא, אני חושב שאנחנו נצטרך לעשות את זה מתישהו.
כלומר, אחרי המלחמה?
לא יודע, לא, אני לא אומר אחרי המלחמה, אני חושב שהחברה הישראלית צריכה לייצר פה תיקון.
אתה קצת מפחד לדבר על זה? ככה זה נשמע?
לא, אני אומר את האמת, אני חושב שאחד הדברים אולי שהכי למדתי במשהו לאוקטובר, אני לא רוצה להיות חלק מהתרבות של לנצח, בתוך החברה הישראלית, אנחנו רוצים לנצח את האויב, לא לנצח את העם שלנו. בתוך העם שלנו אנחנו רוצים להגיע להסכמות, בתוך העם שלנו אנחנו רוצים להגיע לפשרות, בתוך העם שלנו אנחנו רוצים להגיע...
אני מאוד שמח על המילים האלה, וזה באמת עושה יפה לשמוע באוזניים, אבל בפועל זה לא עובד, פה יש או שחור או לבן, אתה יודע את זה. זה או שאתה עם הבגץ או שאתה נגדו, אתה יודע את זה, מה, אל תברח מהמציאות.
כמו שאמרתי קודם, אני לא מקבל שום דבר, אתה יודע, רבי נחמן אומר, אין ייאוש בעולם כלל, זה לפני שבאתי איתה לכנסת. אנחנו מסמנים מטרה, אני חושב שאפשר להגיע. אני חושב שאפשר הרבה מאוד דברים שאף אחד, אתה יודע, דיברנו על הרשות, על הדברים קודם בהקשר המלחמה. אנחנו לפני חצי שנה דיברנו שהרשות הפלסטינית היא כמו החמאס. אתה יודע, התייחסו לנו כמו, אני לא רוצה אפילו להגיד. והנה, יאיר לפיד היום אומר, שאבו מאזן לא ישלוט בעזה. בסוף, אפשר לשנות דברים במדינת ישראל, אפשר לשנות מציאות, אפשר לשנות תודעה. הדברים האלה אפשריים. בסוף, בעיקר שהצדק איתנו, אני מאמין שזה אפשרי. אם זה ייקח זמן, כן, יכול להיות שזה ייקח זמן, אבל זה מה שאתה...
אני שמח שאתה אופטימי. אני גם רוצה להיות אופטימי כמוך, אבל בנושא הזה של הבגץ והכל, אני לא כל כך אופטימי.
אני אגיד לך את האמת, אם הייתי חושב ש... אתה יודע, יש הרבה אנשים שאומרים, טוב, מה כבר אפשר לשנות, מה כבר אפשר לעשות, הכל כבר, האליטה שולטת, הכל הדיפסטייט וכל זה, אז באמת לא הייתי הולך לכנסת, זה היה חבל הזמן, אני אקרא לך פה תורה.
יפה.
אבל אני מאמין שאפשר לשנות, אפשר להצליח.
חבר הכנסת צבי סוכות, יושב ראש ועדת משנה, ועדת חוץ וביטחון, תודה רבה לך.
תודה רבה לך. ודש לבני הראל.
הדובר.
הדובר המוכשר, יפה מאוד.
תודה.
תודה, גידלתם מישהו כמו שצריך.
ברוך השם.
שרות טובות ויום טוב ומבורך.
הפסקה מיד שווים.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר סוף השבוע, עם איתי גדסי וינקה לפרידמן.
חזרנו.
בוקר טוב לסגן יושב ראש הכנסת.
חבר הכנסת חנוך מלביצקי, בוקר טוב.
בוקר טוב.
בוקר מצוין. תגיד, מה יותר דרמטי לדעתך השבוע? החיסול, למדובר, או פסיקת בגץ?
אני חושב שהסתלקותו של אויב נאצי מעולמנו היא אירוע מעורר שמחה אצל כולם. ואם הייתי צריך לציין משהו, זה היה הדבר הזה.
ולמרות שאם, אתה יודע, בגץ לקח לעצמו את הסמכויות, יכול להיות שהוא רוצה גם הוא להחליט מי יהיה המחוסל הבא. יכול להיות שהוא ייקח לכם גם את למדינת ישראל, את הסמכויות עד לאיפה להתקנה במלחמה, עד מתי זה סביר או מידתי שתלחמו ועד מתי לא. איפה הגבול?
אני חושב שקודם כל שתי הפסיקות השבוע הן פסיקות רעות. מאוד, הן פסיקות על גבול המופרכות, הן פסיקות שבעיניי בסופו של דבר יפגעו בעיקר במעמדו של בית המשפט העליון ובלגיטימיות שלו בעיני ציבור רחב מאוד במדינת ישראל. יחד עם זאת, אני חושב שמול מה שקורה כרגע במדינת ישראל, זה באמת איזושהי אנקדוטה ולא מעבר לזה. יש לנו כל כך הרבה דברים לטפל בהם, הדבר הזה אפשר להניח אותו בצד, להתקדם קדימה, גם ההרכב צפוי להשתנות שם.
לפני שנתקדם, לפני
שנתקדם. אז אתה אופטימי שזה יקרה לבד, כאילו אתה אומר ממילא הם פורשות, אתה אופטימי שיש שינוי שם בלי שאתם תתערבו? אתם הכוונה הכנסת, כן, המחוקקים.
כן, כן, אני חושב שכן, ואני חושב גם שעוד פעם, הלגיטימיות של המוסד הזה, בעיניי, למציאות הישראלית, בטח בשנתיים שלוש הקרובות, יהיה נמוך הרבה יותר משהתרגלנו, נוכח מה שצפוי למדינת ישראל בעתיד הנראה לעין.
אתה חושב אז שזה יתרום לאחדות בעם, או שנחזור מהר מאוד למלחמה שהייתה פה לפני תחילת המלחמה האמיתית?
זה האתגר הכי גדול שלנו בעיניי, לא לאפשר את זה, כי יש כאלו שכן רוצים, שבכוח מושכים אותנו לשם.
כן, אבל אתה יודע, מה פירוש לא לאפשר? אם צד אחד עושה את שלו, ואתה אומר, רק בגלל שאני לא רוצה להילחם, אני שותק, אז בעצם אתה מגיש את הלחי השנייה לקבל עוד סתירה. אתה מבין מה הציבור?
אני מבין, אבל אני לא מסכים. ואני לוקח דוגמה מזה, ממי שהיה אולי גדול מנהיגי הליכוד, מנחם בגין, שירו עליו, כמעט הרגו אותו, ירו על האלטלנה, הרגו את האנשיו, הוא אמר לא, לא תהיה מלחמת אחים. ובערוב ימיו, ששאלו אותו מה הדבר הכי חשוב שהוא עשה למען עם ישראל, זה מה שהוא אמר, ואני חושב שזו הדרך שאנחנו צריכים ללכת בה כרגע. כן, כי לא מתוך חולשה, לא, ולא מתוך רפיסות, וחס ושלום לא מתוך להגיש את הלחי השנייה, אלא מתוך גדלות ואהבת עם ישראל, ובזה אין מה להתבייש.
תגיד, כשאתה רואה את המלחמה ואת הכיוון שאליו היא הולכת, בדרך כלל, אגב, כשאני מסתכל ואנחנו מלווים את המלחמה מאז שהיא פרצה, אז אנחנו רואים שכשאנטוני בלינקן מגיע לפה, בדרך כלל הוא מגיע עם הנחיות, הוא מגיע גם לפעמים עם סוכריות. מה אתה חושב יקרה הפעם כשהוא מגיע למזרח התיכון? האם אנחנו הולכים להוריד את עצימות המלחמה? האם היא הולכת להפסיק?
אז קודם כל, קודם כל המלחמה לא הולכת להפסיק. היא לא רק שלא הולכת להפסיק, היא אירוע שצפוי ללוות אותנו תקופה ארוכה. העצימויות יהיו משתנות. וזה אני מדבר איתך רק על החזית הדרומית. יש לנו את חזית שלמה שעוד לא הגענו אליה בכלל.
צפונית. רגע, שאתה אומר מלחמה ארוכה, זמן ארוך, כמה זמן אתה מתכוון?
שנים.
מה?
כן, כן, שנים.
בשנים אנחנו נתבוסס בתוך עזה?
בהחלט. אין לנו שום ברירה אחרת.
מה זה אין לנו שום? אבל גם אין לנו ברירה לעשות את זה.
סליחה?
אין לנו ברירה, אין לנו את הפריבילגיה גם לעשות את זה. מה, אנחנו יכולים לקבל כל הזמן עוד חיילים ועוד חיילים מתים?
למה? אם נפרז את עזה, מה? למה שמישהו ימות?
כי כשאתה שולט שם ואתה לא מצליח... כן, בוא נשמע.
שהנושא הזה של עוד ועוד חיילים מתים, אתה יודע, בסוף הצבא נועד להגן ולשמור על אוכלוסייה. וכאשר אנחנו עזבנו את רצועת עזה, ראינו מה קרה. כאשר עזבנו בסוף את רצועת הביטחון בלבנון, ראינו מה קרה.
אבל גם ספרנו הרבה, הרבה, הרבה מאוד מתים לפני שיצאנו מלבנון. היה קונצנזוס לצאת מלבנון, אני יכול להזכיר לך מה היה.
נכון, היה גם קונצנזוס לצאת מיד.
לא, לא, מגוש קטיף לא היה קונצנזוס, אתה זוכר את המלחמות שהיו פה? לא, ממש לא.
אם אתה מסתכל על הציבור הישראלי בכללו, אז היה רוב די גדול שתמך ביציאה מעזה. הדבר הזה, בלי להסתכל אחורה, אני חושב שאנחנו נצטרך להיות שם ולנחוח ביטחונית, לא באופן סטטי כמובן.
אבל אולי בשיטה אחרת, אולי תראו אם זה לא, אולי תעשו מה שפוטין היה עושה, אני באמת שואל את זה ברצינות, פוטין לא היה מחכה, תראה מה הוא עושה עכשיו באוקראינה, תראה היום, נכון לימים אלה, תראה מה הוא עושה בקייב, תראה איזה פצט...
אנחנו אבל לא פוטין.
אנחנו לא, בוא נהיה פוטין לשבוע, אני שואל את זה ברצינות.
כאשר אתה תהיה מדינה שיכולה לעמוד בעצמה ולספק לעצמה את כל מה שדרוש לה במשך תקופה מאוד ארוכה, גם מול סנקציות ואמברגו בינלאומי, אז יהיה אפשר אולי לדבר במונחים האלה.
בקיצור, אנחנו צריכים להתנהל בהתאם למצב הקיים. אתה אומר, במצב הקיים אנחנו לא יכולים לפעול בצורה...
בוא נכיר ביכולות שלנו, זה מה שאתה אומר.
כן, בדיוק.
לא, 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 לא. אתה צריך להבין. אין כרגע משהו שמפריע לנו להילחם, או משהו שמפריע לנו לנצח. זה אני אומר לך כחבר ועדת חוץ וביטחון. אין. עושים את כל מה שצריך. יחד עם זאת, אנחנו לא מסוג האנשים שבאים ועושים הרג ללא הבחנה, אנחנו לא מטרגטים אוכלוסייה בכוונה, אנחנו לא עושים הרס בכוונה, אלא אנחנו באים ורוצים לחסל את תשתית הטרור משם, וזה אנחנו עושים באופן המיטבי. בצורה שמעוררת השתאות מצד כל העולם דרך.
אבל לא מעניין אותי, סליחה, אני בתור אזרח ישראלי, לא מעניין אותי כל העולם, יותר מעניין אותי חייל אחד, מכל דעת העולם יותר מעניין אותי, ואני יודע שאם אזרח חושב שהוא תמים, אבל מתחת לבית שלו יש מנהרה, ומסתבר שמתחת לכל עזה יש מנהרות, אז כולם שם מחבלים, כולם מחבלים מבחינתנו.
אנחנו לא נמצאים שם באירוע שאתה מדבר, אנחנו לא נמצאים שם, כל מקום שהוא מופלל, וכל מקום שיש בו חשש להימצאות אויב, מטופל כמקום שיש בו שטח אויב.
שמח
אין לשמוע. דבר כזה שבו, אין דבר כזה שבו, בגלל חשש שאולי יש שם מישהו לא, אתה יודע, אומרים לא מעורב,
מפשע.
לא, נכון, זאת המילה לא מעורב הזו, לא משוייך אולי, אפשר להגיד זה יותר מדויק, לא עושים משהו. זה ממש 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 לא נכון, זה לא המציאות בשטח וחשוב להבין את זה. ממש לא. פועלים כמה שצריך, איפה שצריך, בעצימות הנדרשת. לא מסכנים אף חייל שלא לצורך. אין דבר כזה. יחד עם זאת, כדי כן להגיע בסופו של דבר לפירים, כדי כן להגיע אליהם במקומות שהם נמצאים, אין ברירה, זה צריך רגליים על הקרקע. זה צריך חיילים. והמחיר של המלחמה הוא כואב, הוא כואב מאוד. אבל זה מחיר שאנחנו מוכרחים לשלם אם אנחנו רוצים להמשיך לחיות פה במזרח התיכון. אין לנו ברירה אחרת.
תגיד, מילה אחת על דחיית הבחירות המוניציפליות. האם לדעתך זו הדחייה האחרונה? כי אני מבין ממך שהמערכה תהיה זמן ארוך, ולא בטוח שזה ישתנה בעוד חודש.
תשמע, אני לא אהיה חכם, אני ממש לא יודע. אני ממש לא יודע, אני לא יודע מה יקרה, אתה יודע, החזית הצפונית זה משהו שיכול מעכשיו עוד חצי שעה פתאום לקרות, ואז כמובן שהכל ישתנה. אני ממש לא יודע, לו דעתי הייתה נשמעת, הייתי דוחה את זה בשנה. אבל כרגע...
כלומר, אם יהיה החמרה בהסלמה, אתה יודע...
הסלמה זה ברירה לקרוא.
אז דוחים, ואתה אומר, זה לא יהיה בחודש, להערכתך, או השאיפה שלך.
עוד פעם, אני לא, אם המצב הביטחוני יישאר כפי שהוא, אז כנראה שהם יתקיימו במועד שנקבע.
כן, כי גם הבוקר מן הסתם היה אפשר לקיים בחירות, אני מניח.
כן, אם יהיה חזית צפונית, אז אנחנו כמובן מדברים על אירוע אחר מגמרי.
תגיד רגע, בחזית הצפונית, לפני שאני עובר איתך לנושא חטופים, בחזית הצפונית, האיום שאתה יודע עליו זה טילים לתל אביב?
חזית צפונית משמעותה שכל מדינת ישראל בטווח טילים.
תל אביב גם.
בטח.
כל המדינה. טילים מדויקים, לא? איראנים.
וואו, די מלחיץ. טוב, רציתי לעבור לעוד נושא החטופים ברשותך. אתה חושב שהחיסול הזה הרחיק את העסקה שכבר דובר עליה, שהיא כמעט קרמה אור וגידים?
לא. טרור מבין כוח, הרג והרס. ככל מקום שיש אפשרות לפגוע ולהרוג את ראשי הטרור, בטח אדם בסדר גודל הזה, כך נכון וטוב לעשות, וטוב מאוד שקרה מה שקרה.
צפויים לנו עוד איזה, צפויה עוד איזה הפתעה כזאת משמחת?
לפי אותה מתודה, ברור שזה מה צריך להיות, מה? אני מבסוט על התשובה שנתתי פה חבר הכנסת מליבצקי.
גם צמרת ההנהגה הישראלית היום.
היא גם מבינה את זה, עובדה שהיא עשתה את זה.
וגם ראשי ארגוני הביטחון אמרו באופן מאוד מאוד ברור, שהאנשים הללו הם מטרות, וייקח כמה שייקח, אנחנו נגיע לכולם.
אתה יודע, אני קם כל בוקר, אני מקווה אולי לפתח את החדשות, ואני אומר, אולי בתקווה שסינואר כבר מת. אתה רואה את זה קורה?
אני בתקווה שנסראללה ימות, כי נסראללה בנאום שלו, אם שמת לב חבר הכנסת מלביצקי, אמר, אם אללה ישאיר אותי בחיים, אז אני אדבר ביום שישי עוד פעם. ולפי השמועות גם אומרים שהוא...
הוא עמוק בבונקר, זה לייחס לעצמו כאילו מסתכן, אתה יודע, הוא עמוק עמוק בבונקר.
בוא תוציא את האף, נראה ונדבר
כל,
אולי.
כל אלה גיבורים, ובחייך האלה שהורגים את החיילים שלנו גם, הם עומדים מולם, הפחתנים האלה, פחתנים, מחבלים ארורים, הם או מטען, או זה הכל בככה.
זה חלק מהאירוע, חלק מהאירוע זה באמת לגרום להם לצאת החוצה ולהילחם, ואז חיילי צהל גוברים בכל פעם.
טוב, חבר הכנסת חנוך דוב מלביצקי, הליכוד, אני מאוד מודה לך.
תודה רבה.
תודה לכם. רבה, ושבת שלום, בשורות טובות.
תשמע, נסראללה לא רק שאמר שזה לפי השמועות, אני לא צוחק.
לא שמעתי את המשפט הזה שדילגתי.
בסדר, כי את הקטע הזה בערבית לא הבנת, אבל את שאר הדברים. בקיצור, אתה שומע? מר פרידמן.
כן, כן,
אז, אני איתך. אז לפי השמועות בלבנון, נסראללה נמלט לאיראק. מחשש שהתקפו את הבונקר שלו, אני לא צוחק, יש כאן בטוויטר,
אבל אתה יודע, זה שמועות, בינתיים הוא יושב שכמו סינואר גם, יושב...
בכל מצב אפשר לדעת אם זה נכון או לא, כי אם היו יודעים איפה הוא ואם הוא יצא או לא, אז היו מטפלים, בדיוק. ועוד דבר שאני שמתי לב בין השורות, אני לא יודע אם אפשר... טוב, לא משנה, נשאיר את זה לפעם, פרסומות ומיד שווים.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר סוף השבוע, עם איתי גדסי וינקלה פרידמן.
חזרנו.
עכשיו אנחנו אומרים שלום ובוקר טוב לחבר הכנסת ארז מלול.
סגן יושב ראש הכנסת.
כן,
בוקר טוב.
בוקר, או...
בוקר טוב, מה שלומך?
ברוך השם, ברוך השם.
אתה יודע, יום שפותחים אותו ובלי בבוקר שאותר לפרסום, באמת, אחרי 90 יום, זה כבר יום עם נשימה, עם יום משמח, באמת.
בעזרת השם שימשיך ככה כל היום וכל הזמן.
אמן. כן. אמן, אבל רציתי לדחות, לפתוח איתך ברשותך דווקא עם...
אתה אומר בוא נעבור למלחמה אחרת.
כן, 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 כן. הבחירות המקומיות תכלס נדחו.
כן, אני שמח שהיה פה אחד באמת בוועדת הפנים, אחרי ששמענו את הגורמים המקצועיים, והצביעו מכל סיעות הבית לתאריך של 27 לפברואר, וטוב שכך, באחדות.
באחדות ננצח. בעזרת השם, זו סיסמה טובה, אבל השאלה שלי, האם אתה חושב שבעקבות המצב זה יידחה שוב, או שהפעם זה יהיה במועדם?
תראה, לפי המצב כיום, מי שאמור עכשיו לתכלל את האירוע מבחינת המשרתים במילואים זה צה"ל, מול המרכז השלטון המקומי, השלטון האזורי, משרד הפנים, גם מצד הבוחרים, להיערך בקלפיות, במקומות המסוימים, וגם מצד הנבחרים, לנפות את המועמדים. למשל, מה שגילינו בתקופה, שיש עשרות מועמדים במועצות האזוריות, שהם נציגי יישובים, נציגים יחידים שבטוח, הם בחרו, הם לא צריכים לעשות כלום. אז אתה מבין להוריד, יש הרבה מועמדים שהם לא ריאליים, הם צריכים עכשיו לנפות את הרשימה, לראות מקסימום.
לא הבנתי, אם זה ככה, אז למה עד עכשיו חבר הכנסת מלול לא עשו את זה?
אני אגיד לך, כי כנראה ש... לא כנראה, זה מה שהיה בדוח, במכתב האחרון שיצא, שיש מועמדים ריאליים שמתמודדים לרשות, מתמודדים לזה, שהם עדיין במילואים והם לא יכולים להשתחרר.
נכון, אבל זה לא המספרים הגבוהים, זה לא ה-700 או ה-160 שאמרו, נכון? כאילו, אני מבין שמתוך זה...
לא, קצת פחות, זה יורד, זה הולך ויורד.
אז
זה הולך ויורד, זה אין, כל רגע, כל יום זה יכול להשתנות, ואני בטוח ש... בוא לא נשכח, שהרשויות משותקות הרבה זמן לפני המלחמה, לפני התאריך המקורי.
ברור, כי מקפיאים להם את הכל, הוועדות מוקפאות, המינויים מוקפאים, הכל מוקפא, אפילו תקציב שאמורים להעביר...
תקציב אין, והרשויות זה נדבך חשוב בשגרה, ובמיוחד בתקופת החירום. הרשויות, האזרח הוא יותר רואה את הרשויות מאשר רואה את מרגיש יותר את הרשויות מכל השירותי רווחה, שירותי ארנונה, שירותי חינוך, בנייה. אז לכן אני מקווה בעזרת השם שנסיים את הסאגה הזאת בתאריך ב-27 לפברואר בצורה טובה, צורה דמוקרטית.
כן.
ובא לציון גואל.
בעזרת השם יתברך, אז מעניין לעניין, מה אתה אומר על הפסיקת בגאץ שלקח לעצמו בעצם את הסמכות?
כשאתה ניסית להגיש הצעת חוק שבעצם תאפשר לבגאץ לפרסם את פסק הדין בהמשך.
אגב, הוא לקח את הסמכות שיש לכם, חברי הכנסת. זה מה שאני מרגיש.
מצער אותי שעד עכשיו באמת דיברנו על נושא שקשור למלחמה, לדמוקרטיה, לבחירות, לאזרח, ועכשיו מדברים על נושא שפילג את העם, נושא מאוד רגיש, נושא תקדימי. ההצעת, זה לא שלי, זה הצעה של יושב ראש התנועה, אריה דרי, שפעל לאיחוד, וכמו שאתם תמיד מזכירים את זה, באמת, לאחדות בממשלה, ושזה תורם, זה תורם לחוסן הלאומי, לחיילים, לכל כלפינו וכלפי העולם.
נו, אבל מנצלים את זה לרעה.
אז הביא רעיון אלטרנטיבה, לא היה כל כך דחוף לפרסם את זה עכשיו. הוא הביא רעיון גאוני לדחות את הפסג, מתן אפשרות לשופטים לדחות את הנושא הכל כך רגיש הזה לאחר המלחמה. צר לי שהם לא קיבלו את עמדתו. אבל בוא, אני מעדיף לא להתייחס לגופם של דברים. הטיימינג פה לא היה טוב. איך הגדיר את זה מישהו, נראה לי פרופסור ידידיה שטרן, אומר, תאר לך בטנק אחד יושב חייל מהצד שתומך ברפורמה, ומצד שני חייל שמתנגד לרפורמה,
נכון.
והם שומעים את זה, וזה עכשיו מחזיר להם את ה... מחזיר להם את הטראומה שלה.
ברור, יש שם דתיים, יש שם חילונים, יש ימין, יש שמאל, כולם שם נלחמים ביחד.
מכל אוכלוסייה, חבל, חבל, אבל...
חוץ מחבל.
אבל להגיד חבל, אבל חוץ מהמילה להגיד חבל, מה? אתם הנציגים, אתם נציגי ציבור. ציבור רוצה לשמוע את כולכם, הציבור רוצה לשמוע את כולכם, אתם...
אז בוא, זה לא מתאים, מה זה, למה?
אתה רוצה
עכשיו בשעת מלחמה? בוא אחרי, תאמין לי, יהיה לי מה, אני גם משפטן כאמור, אתם יודעים את זה, הזכרתם את זה, גם עורך דין, אני הייתי שותף פעיל בדיונים בעניין הסבירות בוועדת חוקה, נדבר, כואב לי, אבל עוד נקודה.
אתה אומר שעוד יגיע, אתה אומר עוד שש אחרי המלחמה,
זה לא הזמן עכשיו.
כן, נכון, זה לא זמן לדון עכשיו בדברים שמפלגים, אנחנו צריכים לדון בדברים, אנחנו עושים ביחד הצעות חוק.
לבגץ מותר לדון בדברים שמפלגים, להם מותר לפלג את העם, אבל אנחנו, הנבחרי ציבור, אסור לנו, לא רוצים להשתרות.
כי אנחנו נבחרי ציבור, זה ליבת העניין. אני חייב לציבור, אני צריך לייצג את הציבור, אני צריך לעזור לציבור, הם לא צריכים. זה ההבדל. בוא, הגדרת את זה בתורה שלמה במשפט שלך.
לא, אבל אתה יודע שבסיפור של אופק חדש, נציגי הציבור החרדי נלחמו, אז בצד השני אמרו, מה, אבל עכשיו זה יגרום לקרע בעם.
כן, כרגיל, מה שלהם מותר, לנו אסור, זה כן להפך.
בוא, הייתי, ניהלתי את המליאה באותו זמן, בדיונים האלה. וחקים מהמפלגות, מהשמאל, מהאופוזיציה, דיברו על זה. כמה חשוב אופק חדש, כמה חשוב לעזור למורים והמורות בפריפריה. החינוך הזה, מבחן פיזה, הזכירה חברת כנסת מרב כהן על התלמידות החרדיות שהגיעו מקום ראשון במתמטיקה, במדעים. אבל למה עכשיו? ככה הם צעקו, למה עכשיו? כאילו עכשיו אין לימודים, אין מורות. למה הם עכשיו ממלאים את פי המים? כי זה מתאים להם? למה הם לא צועקים למה עכשיו? זה באמת... זה נגע לי, זה כאב לי, כאב לי הדבר הזה, אבל בוא, אנחנו ממשיכים הלאה במאמץ המלחמתי בעורף ובחזית, ומנסים לעזור כמה שיותר. כל שבוע אנחנו מביאים רעיונות אחרים. למשל, הגשתי שאילתה חשובה לשר האוצר על סיום המענקים לעובדים חדשים בענף הבנייה והחקלאות.
מה זה אומר? תסביר רגע.
מה זה אומר? אדם שרוצה להתחיל לעבוד בענף בנייה וחקלאות, היה מקבל מענק מיוחד, תוספת של כמה אלפי שקלים מביטוח לאומי. המענק הזה הסתיים בסוף השנה, ב-31 לדצמבר.
מה אתה אומר? לא ידעתי.
אז הגשתי שאילתה...
בדיוק בתקופה הזאת שיש כאילו לכאורה...
אין עובדים זרים, אין עובדים פלסטינים, אתרי בנייה שוממים, חקלאות, ענף שמשווע לעובדים, לקטיף וכל המשתמע מכך, ובדיוק עכשיו לעצור, שר, ידידי שר העבודה, יואב בן צור, אתמול אחרי השאילתה, אישר את המשך מענקים, מחכים, יהיה דיון במליאה שבוע הבא, בעזרת השם, ונחכה לראות, אולי גם שר האוצר, ואני בטוח, שר האוצר שבאמת דואג ועובד קשה, יביא בשורה לעם ישראל ויעודד, ואני מצפה אולי גם שיגדיל את המענק רק להוראת שעה לתקופת החירום. יש לנו את המתמחים, אנחנו משפטנים גם.
בדיוק, אז זה באתי לשאול אותך, איתי כבר מאחורי זה, כבר לא ישרת אותו, אבל האם יש לנו בשורה, ובזכותך, בזכותך,
ירדו
לשנה התמחות בלבד?
למה יורדים לשנה? מה, בגלל המלחמה?
כן, זה לא, זה הצעת חוק ממשלתית של ידידי שר המשפטים יריב לוין, הצעה צודקת, הצעה מטיבה למילואימניקים.
אז שלו... רגע, תסביר, מה, זה רק למילואימניקים?
לא,
זה...
לא, אי אפשר לפלג בין מתמחים מילואימניקים רגילים, כי זה מסבך את כל המערכת, שזה יסיים אחרי שנה. גם...
רגע, איפה? טוב, הנה, חזרנו לשגרה, שגרת מלחמה. כן, חבר הכנסת מלול.
נקווה שהכל יהיה בסדר.
כן,
בעזרת השם.
אי אפשר לחלק את זה, גם מבחינת לשכת עורכי הדין.
בקיצור, מורידים לכולם לשנה התמחות.
מורידים לכולם לשנה עד 2025. זה יעזור למילואימניקים.
אני מקווה שזה לא יפגע במקצועיות, אני מקווה שזה לא יפגע במקצועיות שלהם.
לא יפגע במקצועיות, כיוון שמתמחה בדרך כלל מה שהוא לומד בשנה, הוא ילמד גם בשנה וחצי. אני שומע משר המשפטים שבלי קשר למלחמה, הוא הולך להקים ועדה שתבחן שוב את ה... את האפשרות לצמצם לתמיד השנה.
מה אתה אומר? אז אתם יפה, יפה מאוד, אז הנה יש לנו גם בשורה בעניין.
אנחנו באמת עושים, נפגשתי גם בו,
נגמר לנו הזמן לצערי, אנחנו נעשה עוד רעיון, נעשה דברים מרתקים לדעתי.
תודה רבה לך.
סגן יושב ראש הכנסת וחבר ועדת הפנים.
תודה, בסוף שבוע רגוע ושקט בעזרת השנה.
בשורות טובות.
אמן, תודה רבה, שבת שלום ובוקר טוב. אנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו,
אל תלכו לשום מקום.
איפה? תביאו את החברים. מיד נשוב.